הארי הקדוש התייחס למערכת חגי תשרי כמערכת אחת, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, שמיני עצרת, כאשר באופן כללי מתחלקת לשתי תנועות בסיס, תנועת ראש השנה ויום הכיפורים כתנועה אחת שנקראת שמאלו תחת ראשי, ותנועת סוכות שנקראת וימינותך בקני. באופן פשוט, ימי ראש השנה ויום הכיפורים שייכים יותר לתנועת השמאל ולתנועת הדין, שדוחפת את העולם קדימה לא דרך האהבה המתגלה בעולם, אלא דווקא דרך הדין. דין שגם בעומקו יש אהבה גדולה, שמאל דוחה וימין מקרבת, שמאלו תחת לראשי וימינותך בקני. השמאל הזאת, אם ניכנס לדימוי המופלא של שיר השירים, היא גם חלק מהחיבוק. אי אפשר לחבק בלי שמאלו תחת לראשי וימינותך בקני, אבל היא חלק מהחיבוק והיא החלק הקשה שלו, חלק הדיני שלו, וזה ראש השנה ויום הכיפורים, שהם ימים שיותר דוחף את העולם קדימה הדין, הדין הקדוש שבא ותובע, תובע מהמציאות את עילויה, תובע מאיתנו את עילויינו. ובדין הזה יש גם איזשהו היבט קשה ולפעמים אפילו קצת מחליש, ועל כן באים ימי הסוכות שהם ימים של וימינותך בקני, ואחרי השמאלות תחת לראשי אפשר להגיע לאיחוד ולאהבה ולקרבה ולשמחה שהיא יותר פורצת, ושמחת בחגיך, חג של שמחה שמגיע כתנועה שלמה של שמאלות תחת לראשי וימינותך בקני. הרב קוק גם יש לו על זה פסקה באורות התשובה, שהוא מסביר שמה לעשות, גם אם אתה עושה תשובה מאהבה, ימי ראש השנה ויום הכיפורים יש בהם משהו שמחליש קצת את החיים, ועל כן מגיעים ימי הסוכות והם כמו בית הבראה, מקום של שמחה, של אכילה ושתייה, בחק הסוכה, בחק הקדוש ברוך הוא, שמחזיר לנו מחדש את האמון ואת האהבה לחיים, שבכל זאת קצת נחלשו בימי הדין עם העבודה הקשה שלהם, העייפות, הסליחות, התפילות. אז מגיע סוכות ומחזק מחדש ומחיה מחדש אותנו, ואנחנו זוכים ללמוד עוד לפני ראש השנה על סוכות, ובעצם כבר מראש להחזיק בראשנו את התנועה השלמה, לדעת שגם שאנחנו בתוך ימי הדין, גם שאנחנו בתוך ימי שמאלו תחת לראשי, השמאל הזה הוא מכין את חיבוק הימין, ובעצם התנועה, אנחנו באמצע הסיפור, ואסור לעצור באמצע, כבר מאמצע הסיפור צריך לראות את סופו, שיגיע חג הסוכות, ויאיר אור של אהבה, אור של טבע, אור של אמון בחיים, אור של שמחה בחיים, בעזרת השם, שנזכה לחג סוכות שמח, מתוך, שאנחנו לומדים על סוכות, גם בתוך השמאלו תחת לראשי. עד כאן, הקדמונת. הקדמה שנייה. סוגיית הדפנות היא סוגיה מרתקת, ולמעשה, אני חושב, שאנחנו כמעט נצליח בזמן אלול, או אפילו נצליח בזמן אלול, להקיף אותה בצורה די טובה, דווקא בגלל שהיא לא סוגיה מאוד מרחבת. הסוגיה היותר מרכזית בסוכה בדרך כלל, היא סוגיית הסכך. הסכך הוא עיקר הסוכה, ויש דינים רבים בעוביו, בחומרו, גידולו מן הארץ, אינו מקבל תומה, והדפנות הן סוגיה מרתקת דווקא בגלל שהיא לא כל כך מרכזית. החומר של הדפנות בכלל לא מעכב, ואפילו מחיצות של ברזל אפשר לעשות, וגם הצל שלהם לא מעכב, הם לא חלק מיצירת הצל של הסוכה, מלבד לשיטת רבי יושיע, שנראה אותה בהמשך, אבל כנראה יש היבטים אחרים שבהם הדפנות הם לא רק עמודים המחזיקים את הסכך, אלא יש להם קיום בפני עצמו ומהות בפני עצמה, שההבנה שלה בסוכה היא מעניקה לנו את שלמות הסוכה שלנו. בסדר? זאת אומרת, סוכה שהיא רק סכך היא כמו קצת אדם שהוא רק נשמה בלי גוף. יש לו, יש שם את האור, הנשמה אולי העיקר, ואנחנו דווקא עוסקים בגוף, עוסקים בדפנות שהן שייכות לקומות היותר תחתונות של האדם, ודווקא בכך יש משהו יפה, ולהבין איך אני בונה נכון את הקומות התחתונות, כדי שיעיר בתוכם האור העליון יותר. ניתן אולי היה לחשוב, וכאן אני כבר קצת נכנס לצחצוח הלימוד העיוני, ניתן אולי היה לחשוב שיש באמת דעה בעולם התנאים, לפי אין צורך בדפנות. ואני מודה שכשניגשנו ללימוד בהתחלה, כך חשבתי, ששיטת רבי יעקב, של נעץ ארבעה קודסים בקרקע וסיכך על גבם, סוכתו כשרה, ככה דמיינתי את זה. מה בעצם אומר רבי יעקב? אתה רוצה לעשות סוכה? מינימום של המינימום, תנעץ ארבע קונדסים בקרקע, שים עליהם סכך, כיוון שכל עניינם של הדפנות אין להם עניין בכלל. כל עניינם של הדפנות הוא להחזיק את הפכך. אבל פשוט שזה אשליה ותפיסה לא נכונה של רבי יעקב. מקורם של דברי רבי יעקב הם בתוספת הסוכה, ושם מופיע מפורשות שהוא מכשיר אותם מדין דומדין. כלומר לא מופיע המילה דומדין, אבל מופיע, רואים אותן שאם יחקקו ויש בהם טפח על טפח, על רום טפח, את המילה רום טפח צריך כנראה למחוק, והגיע משיגרא דלישנא, הגרש ליברמן מאיר שם שצריך למחוק אותה כי אין לה מובן, כאן היא הגיעה ממקום אחר ששם כן יש משמעות לטפח על טפח ברום טפח, אצלנו יש משמעות רק לטפח על טפח, אז רואים אותם, שאם יחקקו ויש בהם טפח על טפח, על רום טפח כשרה ואם לאו פסולה. כלומר באמת לא סבר רבי יעקב שכל עמוד שיחזיק את הסכך דיינו בכך והוא כשר. הוא מאוד מקל בדין הדפנות, אבל גם לו יש, נקרא לזה דפנות לצורך העניין, דיומדין. יש לו גם לחלק התחתון של הסוכה, ישנו תפקיד לא רק המחזיק של החלק העליון, יש לו תפקיד עצמי. זה הדבר הכי מינימלי שאני יכול להגיד עליו, אבל יש לו תפקיד עצמי. ובעצם זה גם מודל שהוא מוכר, זה מודל שלקוח מפסי ביראות, פרק שני בעירובין, שאיך מתירים לעולי הרגלים לשתות מבורות המים, מייצרים סביבם רשות היחיד. ואיך מייצרים רשות היחיד סביב פסי הביראות? סביב הביראות, עושים להם פסי ביראות, שזה בעצם ארבעה דיומדין, אמנם הם ברוחב עמה כל אחד, באורך עמה כל אחד, ורבי יעקב מכשיר כאן טפח, ואני אגב חושב שאני יודע למה הוא מכשיר טפח. רבים נתקשו בזה, מה הוא פתאום מקל יותר מאשר בשבת, למה הוא לא אמר עמה על עמה? אבל נראה לי שרבי יעקב, כמו רבי שמעון בר יוחאי וכמו החכמים, ידע ממסורת קדומה, הנקראת בגמרא הלכה למשה מסיני, שיש בסוכה משהו שקשר בטפח. זה נקודה שמלווה את כל הסוגיה, כולם יודעים וכולם מודים שיש איזה טפח קדוש ומסתורי שמכשיר סוכה. פשוט החכמים הבינו אותו על הדופן הרביעית, סליחה, על הדופן השלישית, רבי שמעון על הדופן הרביעית, רבי יעקב הבין אותו על הדיומד. דיומד זה חיבור מילים, דיו עמודין, שני עמודין, שבעצם נמצאים כמין אל או כמין גם, ומייצרים לי איזשהו תיחום מרחבי, אבל גם שיטת רבי יעקב לא שם ימצא את מבוקשו, מי שרוצה לטעון שאין צורך לדפנות הסוכה כלל. יש לו הבנה אחרת של מהן דפנות, בסדר? נעיר בהערת אגב, יכול להיות שבשיטתו יש גם איזה בית חומרה על פני חכמים ורבי שמעון, כי הוא לא מקל בכמות הדפנות, הוא מצריך ארבעה דיומדים. זאת אומרת, מה? אני לא בטוח. אומר מעיין על רבי שמעון אל החומה, כי הוא אומר שלוש כלחתן ורביעית אפילו טפח, אבל יש עדיין צד אחד שהוא מחמיר אפילו על רבי שמעון אם נעשה את החשבון, נכון? יש לו ארבע זוויות, לרבי שמעון אין ארבע זוויות. ויכול להיות שרבי יעקב לא, הוא בוודאי מקל, כן? אבל זה לא כולה בגלל שהוא סובר שהתיחום הוא פחות חשוב, הוא פשוט מייצר אותו כנראה באופן אחר, ויש משהו אחר שחשוב לו, אבל אני רק כרגע מדבר בצורה מאוד מאוד ראשונית, שיש חשיבות לא רק למה שיש למעלה, אלא גם למה שיש בפנים, גם ליצירת המרחב התחתון שעליו יושב הסכך העליון של הסוכה. אמרתי ורמזתי לזה בדף המקורות, שיכל אולי מי שרוצה להגיד שיש גישה כזאת, שלא צריך בכלל 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 לפנות. מופיע בתחילת סוגיית הירושלמי שנעץ ארבעה דוקרנים וסיכך על הגבה המקשר. וזה נשמע יותר קיצוני מרבי יעקב, כי לא כתוב שם שצריך טפח על טפח. גם בתוך סוגיית הבבלי, במחלוקת האמוראים, איך להבין את מחלוקת רבי יעקב והחכמים, מופיע מיטיבי, נעץ ארבעה קודסים בארץ וסיכך על גבם, רבי יעקב מכשיר וחכמים פוסלים. אם הייתי גוזר את המיטיבי הזה ולא יודע שום מקור שנאמר לפניו ולאחריו, אז זה נשמע, נעץ ארבעה קודסים בארץ וסיכך על גבם, רבי יעקב מכשיר, בלי רואים כל שאילו יחקקו ויחלקו ויש בהם טפח לכאן ולכאן. מבינים מה אני אומר? היה אפשר לחשוב אולי שיש שיטה כזאת, יותר קיצונית מרבי יעקב, שלא צריך בכלל פנות ואפילו לא צריך ארבעה דיומדים. אבל למען האמת אני לא חושב, בוא נגיד את זה בצורה שהיא בוודאי אמיתית, אף אחד במסורת המפרשים בישראל לא פירש כך. כל מפרשי הירושלמי הסבירו את נעץ ארבעה קודנסים באופן אחר. באופן אחר, שהסוכה נכשרת לא באמצעות ארבעה קנים וסכך על גבם, וגם את הבבלי הזה הסבירו שכמובן הוא נשאל על מה שכבר נאמר לאל בבבלי, שבכל דיומד יש טפח על טפח, ורק מתוך כך הסוכה כשרה. עד כאן הקדמה שכל מה שהיא אמרה זה שלדעת כל התנאים יש לסוכה פנות, המרחב המתוחם בציר, שהרב אייל קרא לו הציר האופקי ולא הציר האנכי, הוא משמעותי. סוכה היא לא רק בממד הגובה. אני בצל הסכך, לא. יש משמעות לממד הרוחב, לתיחום שלו, למוגנות שהוא יוצר. כל אחד ידגיש פנים אחרות, אבל לכולי עלמא יש לו חשיבות, כולל גם לשיטת רבי יעקב, ועוד כולי עלמא שיש משהו בסוכה שקשור לטפח. מהו? זה מסתורי וזה מחלוקת, אבל יש משהו בסוכה שקשור לטפח. בסדר גמור. עד כאן מבוא. צועד צעד פנימה. נחלקו רבי שמעון וחכמים, האם שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח, או שלוש כהלכתן ורביעית אפילו טפח. נאמר ככה, שהדין הזה מסברת ראשונית הוא דין מאוד בעייתי. הדין הזה של הטפח. כי מה מועיל טפח? טפח לא כל כך הגיוני שיועיל כמחיצה. הוא לא חוסם שום דבר. בלשון הראשונים או בלשון הגמרא, אתי אבירא דהי גיסא ודהי גיסא ומבטלי. מה זה טפח? הוא לא מייצר במרחב שום הבחנה. אם אני נמצא מעבר לטפח ומישהו אחר נמצא מעבר לטפח השני, אין כאן כלום. ולכן גם שיטת רבי שמעון, גם שיטת החכמים, כל החשיבה הזאת על הטפח, יש בה מן הקושי. לא לחינם, זה מצוין כהלכה למשה מסיני. שימה סורת, שלא תמיד אפשר להבין את הסברה שבה. מה ראו חכמים להכשיר טפח כמחיצת סוכה? ובמשנה, נכון? יש שלוש דפנות. נכון? בתחילת הברייתא בירושלמי, בסוף יש שם. בסדר גמור. בסוף הירושלמי כן מופיע הטפח, כן? אבל נכון, בתחילת הירושלמי גם שמוסברת מחלוקת רבי שמעון והחכמים, היא אומרים והשלישית מדבריהם, והרביעית מדבריהם, לא אומרים והרביעית טפח. אדרבה, שזה רק מעצים ומדגיש את הקושי בהבנה ש של מה שאומרת הגמרא אצלנו, ומה שאומר גם הירושלמי לבסוף, ותנכן, שתיים כהלכתן, והשלישית אפילו טפח, מה מקומו של הטפח הזה, ומה הוא מסייע ליצירת הסוכה. כיצד הוא פועל כדופן? יציע בהערה? יכול להיות שזה מה שהביא את האמוראים בדורות הבאים, וסליחה על הביטוי הזול, להילחם בטפח הזה. יכול להיות שזה מביא, מה שהביא את האמוראים, החל מימי רב, ובהמשך בימי שמואל, סליחה, באותו דור, ואצל רבי סימון ורבי יושב בן לוי ורבה ורב יהודה, כולם נלחמים בטפח הזה. סליחה, רב יהודה לא, ואולי גם רב לא. אני מציג את זה פופוליסטי, כי לצמצם ולהילחם, ולא לקבל את הדברים, לא לקבל את הדברים כפשוטם. יש לך הלכה למשה מסיני טפח, ואולי בגלל הקושי שבהבנה מה טפח מעוזר לי, אז באמת מתגלה שהטפח הזה הוא לא בדיוק טפח. הוא טפח שוחק, הוא טפח כנגד היוצא, הוא טפח עם צורת הפתח, הוא טפח רק בשתיים כהלכתן, אבל לא בסוכה עשויה כמבוי, וכן הלאה וכן הלאה. עד כאן? אוקיי. במה נחלקו רבי שמעון והחכמים? בבבלי יש כמה הסברים למחלוקת שלהם שיושבים על דרשת בסוכות, 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 אבל יש עוד שני הסברים על פניו, אחד גלוי ואחד סמוי, לשיטת רבי שמעון. ההסבר הראשון, בכלל לא לומד מבסוכות, בסוכות, בסוכות, אלא אומר לנו שרבי שמעון לומד מהפסוק בישעיהו, וסוכה תהיה לצל יומה מחורב, ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר. ראה רבי שמעון את הפסוק בישעיהו ואמר, סוכה שאין בה שלוש דפנות כהלכתן, ושלישית אפילו טפח, אי אפשר לקרוא אליה את הכתוב שהיא מחסה ומסתור מזרם וממטר. ולכן פסל סוכה של החכמים, של שתיים כהלכתן, ושלישית אפילו טפח. זה טעמו של... לא, זה טעמו של רב מתנא ברבי שמעון. ברבי שמעון לא כתוב... כן, ברבי שמעון לא כתוב כלום.
לא כתוב כלום. זה יכול להגיד ששלוש. אם הוא לא כתוב, אני
אשתם לסיר. אז למה צריך טפח?
אני אמר שיש טפח, אבל אני לא אגיד טפח.
לא, אני מדבר על רבי שמעון כפי שהוא בבבלי, ושוב, גם בסוף הירושלמי מופיע, ותנא, חן שפצים.
יש
לי
שאלה,
כן, נכון.
ניתן לחיות, אבל לפני זה לא. ניתן בכל הרגש מצופה לכן, זה לא אומר שכך כתוב את זה אישי. 250 ימים כתוב בירושלים. אבל בצד הרב שמעון, זה לא כתוב, אתה צודק, תשים כל הזמן לחיות.
כן. אני הולך כרגע עם הבבלי. שבבבלי הנימוקים לרבי שמעון והחכמים, הם באים על בסיס זה שרבי שמעון אומר שלוש כלחתן ורביעית אפילו טפח. וסברתו שסוכה חייבת להיות שלוש מחיצות, כי בלי שלוש דפנות אי אפשר לדבר עליה, על מחסה ומסתור, מזר וממטר. עכשיו צריך להבין שנייה, בהמשך הבבלי מחבר את זה גם לתפיסה שרבי שמעון הוא מהסוברים, מאותם שמונה שיטות הסוברות, שסוכה דירת קבע בעינן. הפוגיה שם הולכת ככה, מביאים את רבי יושיה שסובר שהסוכה גם צריכה לעשות צל, שגם בסוכה יש דין חמתן מרובה מצילתן תפולה, ואז אומרים רבי ורבי יושיה ורבי שמעון, כולם סוברים סוכה דירת קבע בעיניים. הערה בטח שמתם לב, מה משותף לכל השיטות הללו? כולן מדברות על הדפנות. כולן זה הלכות שקשורות לדפנות. וכל השיטות האלה שמחמירות בדפנות הסוכה, מגיעות או מתחברות לכדי תפיסה אחת, שסוכה דירת קבע בעיניים.
אתה מסכים?
מסכים שככל שאתה יותר מדגיש את תפקידן של הדפנות, אתה מייצר את הסוכה כמרחב שיש בו יותר קבע.
מה, אם אני עושה אוהל, לא רוצה
קבע סוכה? אם אתה רוצה קבע, אז כן, אם אתה רוצה קבע. מה?
זה אוהל, זה אוהל, זה אוהל,
אני לא חושב שקבע משמעותו שלא מפרקים. כן, בסדר, אני הולך בעקבות הגמרא, אבל אני לא חושב שקבע משמעותו רק שאני לא הולך לפרק את זה. קבע בהקשר הזה, אם נחבר את זה למה שאומר רבי שמעון על סוכת ילד צל יומם, קבע משמעותו שזה מספק הגנה יותר משמעותית, ואדם יכול לקבוע שם את מושבו יותר בביטחון. זה המשמעות של סוכת ילד צל יומם.
הרב מתחיל לפי לילה באיש, אתה יודע, אני חושב עם קבע להרייזה, כמה אדם מוכן לגור, לגור, אז...
כן, הדברים מבחינתי עולים בקנה אחד. אני רק אגיד שהפסוקים, ללכת לפסוקים בישעיהו, כבר ראינו מישהו שעושה את זה, נכון? מי הלך לפסוקים בישעיהו? רבי זרע בסוגיית גובה הסוכה. גם הוא הלך לסוכה תהיה לצל יומם, מחסה ומסתור מזר וממטר. מה אמרו לו שאר האמוראים? ההוא לימות המשיח כתיב, מה אתה מבין לנו את הסוכה של לימות המשיח? בוא נדבר על סוכה שלנו, סוכה שלנו היא לא מחסה ומסתור מזר וממטר. מאירים האחרונים אגב, שבאמת אסור שסוכה תהיה מחסה ומסתור מזר וממטר. סוכה, כדי שהיא תהיה קשרה, צריך שהגשם יכול להיכנס פנימה. כי אחרת, איפה עבד שביקש למזוג כוס לרבו, שהפך לו קיתון על פניו, כשמים סימן כללה בחג, סוכה לא אמורה להיות מחסה ומסתור מזר וממטר. ובכל זאת, הולך רבי שמעון ולומד את דין שלוש כלחתן ורביעית אפילו טפח, מסוכה תהיה לצל יומם מחורב ולמחסה ולמסתור מזרע וממטר. בירושלמי סופרים את המילים שם, כן? סופרים את המילים בפסוק, צל יומם, מחסה, מסתור, מזרע וממטר, ובעצם המחלוקת בין החכמים לרבי שמעון, זה אם סופרים את זרע וממטר כשתיים או סופרים את זה כאחד. אבל בפשט הבבלי זה לא ככה. בפשט הבבלי פשוט לומדים, רבי שמעון פשוט מצריך, שסוכה תהיה מחסה, חזק ומשמעותי. ואפילו אולי לא חשופה לגשמים. ולכן אני רוצה להציע, באמת זה מחלוקת שקשה להסביר אותה. היא מבוססת הרבה על דרשת הפסוקים, והיה אפשר להסתפק ולהגיד, נחלקו. אבל אם אני רוצה כן לנסות להציע ולגעת בעומק מחלוקתם, אז מתגלה פה הבדל עומק בין רבי שמעון והחכמים, שבסוף רבי שמעון רוצה שכשאתה יושב בצל השכינה, בצל הסוכה, כי בסוכות הושבתי, אתה יושב שם בהגנה מלאה. בהגנה מלאה.
יושב בסוכה ולא בחוץ. לכן הסוכה היא מעין ממוצע בין בית לבין חוץ. עכשיו, ברור שכל האמוראים שהבאי מונה, שאומר דירת קבע באינה, ברגע שאתה יושב מתחת לסכך, לא מיני ולא מקצתי, אין כאן באמת דירת קיבה. ולכן, כפי שאתה אמרת בשיעור הכללי הקודם, אנחנו מדברים כאן בשפה מיתולוגית, אנחנו לא באמת מדברים כאן בשפה מעשית. גם כשאנחנו רואים שאדם קטן זה 10 טפחים, זה בין המחצית מהספר המפורסם ששנינו אוהבים. ברור שזה אדם מיתולוגי, ברור שזה לא אדם אמיתי. יש כאן הסמלה. לכן, מכיוון שאנחנו נמצאים בין, בממוצע שבין בית שימושי למין בית פולחני כזה, כל המאפיינים של סוכה הם קריטריונים של סימבוליקה. אז יש כאן קריטריונים של סימבוליקה של דירת קבע, אבל זה ודאי לא דירת.
אני מסכים. דרג אוטר מחדד את הצורך להגיד במה חולקים רבי שמעון והחכמים, למה לרבי שמעון כל כך חשוב להסמיל את הסוכה כדירת קבע, או לאפשר את זה, זה לא רק לאפשר את זה, כאן הוא דורש את זה, הוא תובע את זה. והחכמים מכשירים סוכה גם שהיא דירת הרי, ונכון שגם הם לא אכפת להם שתבנה יותר, אבל זה שהם מעמידים את הסוכה המינימלית ואת ההלכה למשה מסיני על 2 כלחתן ושלישית אפילו טפח, במובן מסוים הם אומרים זה סוכה אידיאלית דייה. זה לא רק דיעבד, זה ככה סוכה, זה הסמל של סוכה, זה המיתוס של סוכה. ושאני לא יודע אם יש לי תשובה טובה לשאלה למה, אבל אני רוצה להציע. אפשר להציע בכיוון קצת, לא מה שהרב אייל אמר, אבל בכיוון דומה למה שהוא אמר, שמה הבעיה עם סוכה שהיא דירת קבע? הרי כל הרעיון שלנו לצאת לגור בדירת הרי, זה לחוש את המוגנות האלוקית. אתה יוצא, זה מה שאומר רבא בסוגיה שלמדנו על גובה הסוכה. כן? שהתורה אמרה לך, צא מדירת קבע ושב בדירת הרי. צא מההגנה שמעניק לך הקבע שהוא הגנה חיצונית, אנושית, וכנס לדירת הרי שהגנה אלוקית. ממילא אם אתה מוגן מדי, אתה מחליף קבע בקבע. אתה יוצא, צא מדירת קבע ויושב בדירת קבע. ולכן חשוב לחכמים להכשיר סוכה שהיא דירת הרי בעינן. אבל אני לא בטוח כל כך שזה הכיוון. יותר נראה לי לומר, להציע משהו אחר. ושוב, אני יודע שזה הצעה רעיונית, אבל פשוט פטור בלא כלום אי אפשר לנסות להטעים קצת את עומק מחלוקת רבי שמעון והחכמים. שבסוף, אם הסוכה היא הגנה אלוקית, חשוב לחכמים וחשוב לרבה לומר, הנס הזה של הסוכה הוא הרעי. הוא לא מצב הקבע שלך בעולם הזה. עוד 7 ימים אתה תחזור הביתה. ותצטרך לחוות את ההגנה האלוקית שם. אל תיכנס, כאילו הסוכה יכולה להפוך להיות כמין אשליה. כמו אדם שכל יום מתרחש לו נס. בסדר? סוכה דירת קבע, זה בא ואומר, אני רוצה לשבת בבית השם כל ימי חיי. אני רוצה לחוות את הנהגת הנס כל הזמן. אני רוצה להיות בסוכה, ולהרגיש כאילו אני כבר בעולם הבא. הרי מה ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא? שבאמת בעולם הבא, באופן קבוע, תהיה השגחה אלוקית. זה מה שיקרה בימות המשיח. זה מה שאומרים הפסוקים בישעיהו, וברא השם על כל מכון הר ציון ועל כל מקראיה, ונוגה יש להבה הלילה, כי על כל כבוד חופה, וסוכה תהיה לצל יומה מחורב ולמחסה ולמסתור מזרע ומטר. תמיד ישכון על ירושלים ענן של השראת שכינה, גלוי, ושם אנחנו נכנסה בצל כנפיו, ושם באמת נהיה מוגנים בהגנה אלוקית שמגינה עליך מזרע וממטר. אין זה המצב בעולם הזה, אומרים החכמים. אין זה המצב בעולם הזה. בעולם הזה אתה חווה הגנה אלוקית, אבל אתה לא חווה אותה באופן מלא, וטוב וחשוב שתזכור את זה. כי בסוף, אל תשלה את עצמך. אתה תחזור אחרי זה הביתה, בסדר? והמקום האלוקי בחייך יהיה מקום הרעי ולא מקום של קבע. ולכן מקפידים החכמים שהסוכה תהיה קשרה כדירת הרי, בעוד שרבי שמעון, בסדר, מתחבר לי תוך כדי דיבור לתפיסתו של רבי שמעון בכלל על העולם הזה, שרבי שמעון קצת מחפש את העולם הזה כמקום של העולם הבא. אל תעבדו, כן? שר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קציר וזורע בשעת הרוח, תורה מתה עליה. אין אצלו הנק בהם מנהג דרך ארץ. אין אצלו את המקום של הטבעי, של התגלות הקדוש ברוך הוא בתוך החיים הטבעיים, חיי הבית. ולכן, כיסופיו לסוכה. והוא רוצה שהסוכה תהיה דירת קבע, שאתה תהיה שם מוגן באופן מלא. החכמים חולקים על זה, הם אומרים לא, סוכה היא דווקא צריכה להיות דירת הרי, אתה לא נמצא שם בתחושה של העתיד לבוא. אתה עדיין בעולם הזה, יש נס, יש ניסים, אבל הנס הוא הרעי, הוא הרי. המצב הקבע שלך הוא לא הנס, הוא הבית. בסדר, ולכן מקפידים חכמים שסוכה תהיה דירת הרי. זה בדיוק היופי, בסדר? שהוא רוצה שאתה תקבע את מקומך בהרי. בכל 7 הימים הללו, אתה עובר באופן מלא להנהגה ניסית. בסדר? אבל אתה עובר, זה הרי בדיוק המשחק של רבא, נכון? שחזל אמרו הפוך מרבא, אמרו כל 7 ימים עושה אדם סוכתו קבע. איך הוא אומר דירת הרי בעינן? בסדר? הוא אומר שאתה צריך לקבוע את עצמך בהרי. תעבור באופן טוטלי להשגחת הנס. לשבעת הימים, ותזכור שאתה בהשגחת נס שהיא הרעית, ואתה אחרי זה תחזור הביתה, ושם תצטרך לגלות ולממש את ההשגחה האלוקית בתוך חיי הטבע של ארץ ישראל, ולא בתוך חיי הנס של הסוכה. בסדר? כבר דיברתי על זה בשיעור על הגובה. כן, בכל רק. כן. שאלה יפה. אני אחזור על השאלה, שיש חוסר התאמה בין מי שאומר דירת קבע בעניין לבין מי שאומר דירת ארעי בעניין. מי שאומר דירת קבע בעניין, לפחות חלק מהשיטות, דורשות שזה יהיה דירת קבע. מי שאומר דירת ארעי בעניין, לפחות חלק מהשיטות, הוא אומר, אני מוכן שזה יהיה דירת ארעי. כמו בדוגמה שלנו, החכמים אומרים, אנחנו מוכנים שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח. אין להם שום בעיה עם שלוש כהלכתן ורביעית אפילו טפח, או עם ארבע כהלכתן. כל המוסיף מוסיפים לו מן השמיים. שאלה טובה, בקצרה אני אענה, ועניתי על זה כבר, שהמינימלי הוא האידיאלי. זאת אומרת, כמו שאמר הרב אייל, אנחנו עוסקים פה גם בשאלות מהות, ודרך המינימלי מגדירים חז"ל מהי בעצם עסוקה. נכון שאתה יכול לעשות יותר, בסדר? אבל כמו שראינו בעשרת ספחים.
אתה יכול יותר, אבל לא כל מוסיפים מוסיף לו מן השמיים. אין שום מעלה לי יותר. נוח לך תעשה? אין דין לעשות, אין, אתה אומר כל המוסיף
לא, בטח לא הפוך, אבל אין דווקאיות לעשות שתיים כחתם שזה אפילו טפח.
אין דווקאיות, זה יוסיף לו מן השמיים.
בסדר.
שום נקודה טובה לא תהיה לו
בסוף. בסוף להלכה כן, אתה רואה שבאחרונים, כאילו אומרים, די, אנחנו לא כל כך בקיאים בכל מיני...
תעזוב אותי, באחרונים כל דבר לא בקיאים, אנחנו כן בקיאים.
כן. לא, בסדר, השאלה במקומה, כי כאילו אומר...
לא, זה שתי שפות שונות. אנחנו לא בקיאים בשפה אחת. משהו אחר.
כן. אז אני אומר באופן אחר, המינימלי הוא האידיאלי. זאת אומרת, דרך המינימלי אני מגדיר מה אני... כמו שראינו בעשרת תפחים, הרצורה של עשרת תפחים היא לא האידיאלית, אבל דרך הרעיון של עשרת תפחים רואים לך מה במהות אנחנו רואים את הסוכה, ועכשיו גם שתבנה 30 טפחים, זה יכיל בתוכו את המהות הזאת. אז גם שתבנה 4 כהלכתן, עדיין יכיל בתוכו את המהות של דירת ארעי בעינן. לסיכום, עוד לפני סיכום, עוד צעד אחד, בבבלי, רבי שמעון והחכמים נחלקים מדרשת הכתוב בסוכות, 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 ויש שם 4 אפשרויות, נכון? 4 אפשרויות איך להבין את הדרשה, את המחלוקת. אפשרות ראשונה, רבי שמעון דורש הם למקרא והחכמים הם למסורת, ולכן הפסוקות שלו זה מכיל יותר סוכות. אפשרות שנייה שהסכך לא צריך פסוק לרבי שמעון ולכן יש לו יותר. אפשרות שלישית ש... לא, אם ההלכה באה לגרוע או להוסיף. אפשרות רביעית אם דורשים תחילות. קיצור, יש שם כמה אפשרויות. אני לא הולך להסביר אותן ברשותכם, אבל אני כן מציע על קצה המזלג שבעצם אם לא היה כתוב בסוכות כל כך הרבה פעמים בתורה, באמת היינו מבינים אולי כפשוטו שהעיקר זה הסכך. ככל שהתורה חוזרת על המילה בסוכות עוד ועוד, היא בעצם נותנת משמעות לנופך של הסוכה. זה יותר מודגש בירושלמי. שהירושלמי אומר, את הסכך לומדים, וסוכת תהיה לצל יומם ממחסה, מהפסוק שמביא רבי שמעון. משם לומדים את הסכך. מאיפה לומדים שצריך גם לפנות? כי כתוב בסוכות. סוכה בהקשר הזה, לא כמו שאומרה שבתחילת המסכת, שסוכה היא רק הסכך. סוכה, כשהתורה חוזרת על זה פעם אחר פעם, היא בדיוק באה ואומרת לך, זה לא רק הסכך. יש משמעות למרחב. השאלה היא כמה משמעות. וכאן נחלקים רבי שמעון והחכמים, כמה בסוכות הזה מודגש וכמה לא. יש באמתחתי גם הצעה למה המחלוקת ביניהם היא מהותית, ולמה הם למקרא דווקא מתאים לשיטת רבי שמעון, אבל אני לא חושב כל כך שאני אצליח בכך לשכנע אתכם בזה, אז אני רק אגיד את זה על קצה המזלג, שאפשר להגיד שוב שרבי שמעון באופן בסיסי מדגיש יותר את הרוחני, והנסתר והמעבר, וחכמים מדגישים יותר את הפשוט, לרבי שמעון לדוגמה הסכך הוא מובן מאליו לא צריך לו פסוק, רבי שמעון קורא הם למקרא ולא הם למסורת, לא את מה שכתוב לפניך, אלא את המעבר של מה שכתוב. ההלכה מבחינתו באה להוסיף ולא לגרוע, אבל שוב, אני לא חושב ששכנעתי, מי שרוצה והדברים מותאמים לו, שינסה להציע ולהעמיק.
רק דבר אחד אני חייב להעיר. נכון שרבי שמעון בגמרא ובכל דף למדבר בעמוד ב' אומר שאפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, דג בשעת זריעה, תורה מתה עליה. כולם מכירים את זה וזה נחמד מאוד. אבל רבי שמעון היה במערה. הוא עבר סדרת חינוך אצל אליהו הנביא. הוא אמר לו דין רשעים בגיהנום 12 חודש. ואחרי זה הוא עושה מטבעות, סולל דרכים. לכן אני לא הייתי רוצה להוציא את רבי שמעון מהעולם הזה. ולא הייתי רוצה להעמיד את רבי שמעון רק על זה. אבל הייתי רוצה לומר שישנה השאלה מהי הסוכה. וכל מה שאמרת אמת ויציב על תפיסת רבי שמעון בסוכה, ועומדת שאלה מהותית מהי הסוכה. לא הייתי מציע שזה מנוגד אל העולם. זה גמר אחת, תם סופר הרי אומר שההלכה בארץ ישראל כרבי ישמעאל, אני את רבי רשבי לא כך מהר מוצאים בית המדרש.
כן, אני אגיד, הדברים בעיניי מתאימים,
ומחבקים
את העניין
ש... אפשר להגיד אותו דבר, אבל לא חייבים לומר, זה תולדה של פילוסופיה שמנתקת את התורה מהמציאות.
כן.
נכון, היה תקופות לרבי שמעון בתפיסה הזאת, רבי שמעון עבר אבולוציה כן. בזה.
אני לא חושב שזה בהכרח מנותק מהמציאות, פשוט השאלה היא מה אתה מדגיש במציאות. לעולם יעשה אדם תורתו קבע ומלאכתו ארעי. מושגי הארעי והקבע שואלים כאילו איפה האדם קובע את עצמו, אם הוא קובע את עצמו בטבע, במציאות הגלויה, או קובע את עצמו במעבר ובנס. מה שאני רוצה להציע, שכולם מסכימים שבסוכות הולכים אל המעבר ואל הנס, אבל השאלה היא עד כמה אנחנו רואים אותם בתור ההנהגה הקבועה, עד כמה אנחנו בעצם רואים גם את העולם הזה כמבוסף ומושתת על ההשגחה ועל הנס. אולי זה מחלוקת שכל היושבים פה חולקים ביניהם בצורה גלויה או לא גלויה. כן, עד כמה אני מנסה למצוא את הקדוש ברוך הוא בתוך חיי הטבע של ארץ ישראל, ועד כמה בסוף אני יותר מרגיש אותו במעבר ובנס, ושם אני רוצה לקבוע את מושבי, ושם בעצם כיסופיי, שם אני מרגיש את הקבע שלי. טוב, עד כאן הצעת עומק להסבר מחלוקת רבי שמעון והחכמים. מה שעשיתי זה שכאילו הלכתי מהבסוקות, בסוקות, בסוקות לרגע, הלכתי אל דווקא על הפסוקים שרבי שמעון מביא מספר ישעיהו, אל אמירת אביי שרבי שמעון סובר פסוקה דירת קבע בעינן, ומתוכם ניסיתי להסביר את הבסוקות, בסוקות, בסוקות, כמצטרפים כולם לתפיסה אחת, שלפיה רבי שמעון רוצה שמרחב הסוכה המתבטא בדפנות ולא בסכך, על הסכך אין מחלוקת, הוא רוצה שמרחב הסוכה המתבטא בדפנות יהיה מרחב קבוע, מרחב חזק, מרחב יציב, שהנהגת הנפש האלוקית שמתבטאת בסוכה תהיה נוכחת, עמידה ויציבה במציאות. לא רק שהאדם יקבע את עצמו שם, זה לכולי עלמא, זה גם רב המסכים, זה גם החכמים מסכימים, שהאדם יקבע את עצמו במקום קבוע, במקום שהאלוקות מופיעה שם באופן של קבע. עד כאן קצת יותר דרשני, בואו נלך לסוגיית הטפח, שהיא באמת סוגיה שיש בה קושי למדני מסוים, ואני חושב שמה שיפה בה, זה שהיא מכניסה אותנו בעל כורחנו, ברצוננו, למושגי היסוד של יצירת רשות או יצירת מרחב בעולם היהודי. ואני אומר בעולם היהודי, כאילו היה מזדמן גוי למסכת סוכה או למסכת שבת, הוא היה אומר, חבריה, השתגעתם. בוא נודע על האמת, כן? גוד עסיק, גוד אחית, לבוד, לבוד, דופן עקומה, צורת הפתח, טפח שוחק, פחות משלושה. חיית, אתם לא יכולים לבנות כמו שצריך, כאילו? תבנו דופן, מה ביקשו ממכם, כן? שבעה טפחים של דופן. מה קורה פה? אז אני בכוונה מציג את זה דרך עיני הגוי, כן, הגוי, תמיד שחזל לוקחים איזה גוי, כאילו איזה אפיקורוס, זה דמה שתשיב לאפיקורוס, זה דמה שתשיב לעצמך, כן? אבל יש פה איזה חשיבה שבאה ואומרת מרחב, או רשות, או בית, או דירה, לא בהכרח יוצרים רק באמצעים פיזיים. הפיזי, הוא לא הכל, אלא יש גם היבטים של דימוי, שפועלים באופן שונה בסוכה, באופן שונה בשבת. יש עוד תחומים, צריך לשאול עליהם, איך עובדת מחיצה ואיך עובד גבול, כן? בכלאיים, בשכנים, בפאה, הרבה תחומים שבהם צריך לשאול איך עובד חיץ ואיך עובד גבול. והתשובה היהודית, התשובה הלמדנית, התשובה התלמודית לשאלה הזאת, תשובת התורה שבעל פה, בסדר? היא תשובה שלא מבוססת רק על הפיזי, אלא גם על הדימוי. וממילא יש לנו פה הרבה עמל. זה עמל שבאמת אפשר לעמול עליו כל החיים. רק להבין את התחומים בעולם היהודי, שזה בעיקר דיני מבוי ורשויות שבת, דיני סוכה, ופחות מכך גם דינים בדיני זרעים, כליים, פאה ועוד. איך העולם היהודי תופס את הרעיון הזה של יצירת רשות, וכמובן מה שמרתק בזה, שזה שונה בין התחומים השונים. בסדר? סוגייתנו שאומרת מיגו דאביה דופן, עניין סוכה ודופן עניין שבת ולהפך, קודם כל סוגיה מחודשת ביותר דברי רב השם, אבל גם היא מדגישה שהדינים שלהם מאוד מאוד שונים. אינה דומה יצירת מרחב בסוכה ליצירת מרחב בשבת. יש פה איזו רגישות לשאלה מה אני רוצה ליצור וממילא איך אני יוצר אותו, גם בשיעורים, גם בחומרים וגם ובעיקר בשאלות הדימוי, שאלות ההשלמה והדימוי. גוד, גוד, לבוד, לבוד, דופן עקומה. יש דינים ייחודיים לסוכה, יש דינים ייחודיים לשבת, יש דינים שהם שותפים בהם, בסדר? וזה עבודה שלמה למדנית, איך מייצרים ומה רוצים לייצר. מה אני רוצה לייצר? הפרדה מהמרחב? זה דבר אחד. אולי אני רוצה לייצר הגנה? זה כבר דבר אחר. הגנה פחות יעזור לי עולם של דימויים, או שגם בהגנה יעזור לי, כי יש, נכון, תמיד כשכותבים פקודה של צהל, כותבים שהגדוד יעניק ביטחון ותחושת ביטחון לתושבי האזור. יש מפקדים היום שמוחקים את זה. מה זה תחושת ביטחון? אני לא בא להניק תחושת ביטחון. אני בא להניק ביטחון. אבל יש משמעות לתחושת ביטחון. יכול להיות תחושת הביטחון היא גם דבר משמעותי וחיוני. בסדר? אז מה אני רוצה ליצור, זה בעצם סוגיות הליבה של סוגיות רשות היחיד בשבת ויצירת הפוקה, ויש להם השלכות לתפיסת המחיצה בתחומים נוספים. וזה נושא מאוד למדני. יש בו הרבה בריסקאיות שגם מנסה להמשיג. כן? מה צריך? מחיצה ניכרת? זה כבר ביטוי בגמרא, זה לא נמצא בבית בריסק. מה צריך? מחיצה ניכרת? מחיצה מדין החומר שבה? מחיצה מדין הרוח שבה? יש לזה נפקמינות שמביאים האחרונים? כן? האם אני צריך פה באמת חומר? ואז אולי אם החומר הזה הוא חומר לא טוב, זה יהיה פסול? או שאני לא צריך חומר בכלל, אני צריך דימוי. ואז זה לא משנה לי מאיזה חומר זה עשוי. אז אפשר להגיד, אמרתי שזה קצת הכיוון של רבי שמעון לומד מחסה ומסתור מזרם וממטר, שהוא מצריך מחסה ממשי, והחכמים אומרים, אין, הפסוק הזה הוא לעתיד לבוא, בסוכה שלנו אתה לא צריך מחסה ממשי, אתה צריך מחסה, צריך לחוש עטוף בביטחון האלוקי, אבל לא באמת להיות עטוף באופן שמגן עליך, באופן מלא. טוב, יש לכם כוח לצלול לסוגיה? אין לכם ברירה. בואו נעשה את זה מהר, קצר וקולע, וגם למדתם את זה כבר. למה החוץ הוא בית לבדי?
צריך לצאת מהבית ולכן ברגע שהמתח האדיר שקיים בסוכה הוא המתח שבין מבנה שימושי למבנה פולחני סימבולי, ועל הרצף הזה שבין השימושיות הסימבוליקה ועוד כל המחלקות שדיברת עליהן עד עכשיו, לא רבי שמעון ברור שסוכה היא לא מבנה קיר, נקודה, ברגע שמתחת לסכך אתה לא יושב בדירת קיר, נקודה. עכשיו נשאלת השאלה איפה אתה ממקם את הקו שבין מבנה שימושי לבין מבנה פולחני סמלי. ברגע שאתה חושב במושגים האלה במילה, כל מה שאתה עושה את עכשיו הוא בהבחנות הקריטריונים שיוצרים את הסמל. ברגע שאתה עושה את בהבחנות השאלה, זה הקושי הזה כבר נעלה. בוא עכשיו נראה איפה זה עובר.
כן. אני סך הכל מזדהה, יש בינינו אולי ניואנס שאני חושב שהסמלי הוא גם יושב על הממשי בסופו של חשבון. אוקיי. כן. כן, כן. אז אני מסכים. אני רק אבל אגיד שבעצם אנחנו עזבנו את רבי שמעון והחכמים. מעכשיו בהמשך השיעור אני רק עם חכמים. לצורך הדיון, כי זה מה שהסוגיה עושה, בסדר? סוגיה ששואלת ואותו תפח אחד מעמידו, היא שואלת את זה כבר שהמחלוקת הוכרעה, אנחנו עם חכמים, ועכשיו שואלים איפה להעמיד את הטפח הנוסף, ולשם אנחנו נכנסים כעת, ברשותכם. ואני מסכים ששאלה, זו שאלה שנראית דקה, שאלת מיקום מעמדת הטפח, היא בעצם חוקרת בתוכה שאלה מאוד עמוקה, מה אני מנסה ליצור בתוך המרחב הזה? מה אני מנסה ליצור ומה תפקידו של כל מרכיב ביצירת המרחב הזה? מה תפקיד הדופן? מה תפקיד הטפח? מה תפקיד הדופן השנייה? מה תפקיד הדופן השלישית? יש פה כאילו, זה באמת רק המוח היהודי יכול להיכנס לכזאת עמקות בשאלה איך מייצרים מרחב לפי השאלת העומק, איזה מרחב אני רוצה לייצר. בסדר? וזה יהיה שונה בשבת ובסוכה. יהיה שונה בשבת ובסוכה, כי אני רוצה לייצר בהם מרחבים שונים. עד בקצרה, לסוגיה, מישהו מנסה לדבר כאילו? אוקיי. לא, בסדר, הכל בסדר. לסוגיה שני שלבים ורבה. חוזר שנית, לסוגיה יש את שני שלבים ויש את רבה. למה אני מתייחס לרבה כשלב בפני עצמו? כי על פניו רבה הוא לא רק אחד משלבי הסוגיה, הוא מחולל בסוגיה כדרכו של רבה בבבלי, כפי שכבר היינו אפילו בזמן אלו לזה, מחולל מהפכות בכל השתלשלות ההלכה היהודית. שלב ראשון רב כהנא, רב אסי, שמואל, בני הדור הראשון והשני של האמוראים, רב יהודה. בשלב הזה דנים במקום מעמדת הטפח. שלב שני מגיעים רבי סימון ורבי יהושע בן לוי, אותו דור. אבל הם כבר לא רק דנים במקום מעמדת הטפח, נכון? מה הם עוד עושים? רבי סימון ורבי יהושע בן לוי, הם לא רק דנים איפה מעמידים את הטפח, נכון? מה עוד הם עושים? מה? הם משנים את הטפח, נכון? הם אומרים שהטפח הזה צריך להיות טפח שוחק. אז זה לא רק שאלה איפה אתה מעמיד אותו. זה כבר שאלה, בוא נגיד ככה, הם עונים לשאלה שלא שאלו אותם. שאלו אותו טפח אחד מעמידו. הם כבר אומרים, עושה לו טפח שוחק. דוק בלשונם, דוק בלשונם. אותו טפח אחד מעמידו, התשובה צריכה להיות מקום. הם לא אומרים מקום, הם אומרים, עושה לו טפח שוחק ומעמידו בפחות מגימל. בסדר? זאת אומרת, הם כבר לוקחים את השאלה של, ואותו טפח אחד מעמידו, אבל מחוללים כבר שינוי בהבנת מהותו של הטפח. ושלב שלישי, רבה, שמחדש חידוש גדול עם הכנסת צורת הפתח לתמונה שתורפת את כל הקלפים של הסוגיה. אנחנו נלך שלב שלב על פי השלבים הללו וצריך להחזיק ראש. רב סובר בסוגיה, אותו טפח אחד מעמידו, מעמידו כנגד היוצא. מה זה כנגד היוצא? יש בזה המון שיטות בראשונים. הבאתי כמה מרכביות. שיטת הגאונים, שכנגד היוצא של רב הוא כמו שרשי הסביר, כמו שמי שלומד את הסוגיה בדרך כלל מבין, שכנגד היוצא הכוונה היא סמוך לאחת הדפנות היוצאות, כלומר הדפנות שלא הולכות לשום מקום. יש לי שתי דפנות כמין גם, או כמין אל, למי שיותר נוח, כי אנחנו כבר לא כותבים באותיות יווניות. בסדר? אז אני מעמיד כנגד היוצא וסוגר את הסוכה כך, עם טפח נוסף. על זה שואלים אותו רב כהנא ורב אסי, ויעמידנה כנגד ראש תור. הראש תור של רב כהנא ורב אסי, הוא פשוט להעמיד את הטפח בפינה הנגדית לפינה הקיימת. אני אנסה לנסח את זה ככה, כי אני לא פה מצייר על הלוח, אבל שתתפסו את זה. אם יש לי אל, לבריאות, אני לא מצליח לצייר, הבנתם? אם יש לי אל, אני מעמיד את הטפח פה כנגד ראש תור. שנייה, ככה מסביר רב נטרונאי. מה? אל תבוא בתוך שטח הסוכה. למה לא הבנתי? שאלה, לא הטריד את רב נטרונאי. שאלה, לא, נשמע שהוא שם את זה כנגד פתח הסוכה, ואם זה גורר טפח כנגד שבעה טפחים, מי אמר שהכל צריך להיות שבע על שבע? לא יודע, קשר. לענייננו לא, את רב נטרונאי זה לא הטריד. לא צריך, אני מסתדר. אתם מחזיקים את הציורים? אתם צריכים לוח? תחזיקו בראש, יותר קל להחזיק בראש. מה? לא. זה שיטת רב נטרונאי אין זווית. ראש תור זה פשוט כמו האות ה', בסדר? דמינו את האות ה', זה ראש תור. רב נטרונאי. רב נטרונאי, כך הוא הבין את רב כהנא ורב אסי. עכשיו אני חייב לצייר את זה. יש שם טוש שלי? הם הביאו גם טוש. פה צריך מסך, כאילו באמת היה אפשר לעשות פה מצגת על המסך, אם הייתי מספיק הייתי מכין לכם עם כל השיטות. הבנתם, זה שיטת הגאונים, אבל אני רוצה שנייה להתמשה יפה בגאונים, תפתחו תוך כדי, תפתחו בדף מקורות את דברי רב נטרונאי שמופיעים לכם, ותראו שמה שיפה אצל רב נטרונאי, שהוא לא רק מסביר לנו את השיטות, הוא גם מסביר לנו את הסברות. וזה אחד המקומות היחידים בדברי הראשונים, שהסברות עולות וצפות אל פני השטח. בסדר? אז אנחנו בשיטת רב, זה יהיה קשה עם המיקרופון, מעמידו כנגד היוצא, בסדר? שיטת רב על פי רב נטרונאי, גאון. בואו נראה עוד כמה מניעות יהיו על זה. רב נטרונאי בשיטת רב, בסדר? מסביר שרב אמר כנגד היוצא היינו ככה, ורב כהנא ורב אסי אמרו כנגד היוצא זה ככה. בסדר? צייר יותר גדול או שרואים? כן. איזה דוגמה זאת? ככה, לא הבנתי. מה הבעיה בציור הזה? מחוץ לשבע על שבע? לא יודע. לא יודע, לא רואה נפקא מינה. מה? אני חושב פה פשוט, בגלל זה שבגיאומטריה, בגלל זה שאתה מימד אחד, לא מתקסים לאורגיש, כמו שאתה מתקסים מטלי לאורגיש, זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי שוב, פשוט בשבע, שבע, לא קריטי, האם אתה זמן את מטלי לאורגיש, זה רלוונטי לכל מביא של סוכר, משנה, כתף מחכות, איפה שם, לא מתקסים לזה כלכם. מעיין, אמרת אותו דבר כמוני, רק עם המילה גיאומטריה. בסדר, אני מסכים, לא ראיתי שדנים בזה הראשונים, מבחינתי זה לא שאלה שיש לי מה להגיד עליה. על כל פנים, מה שיפה ברב נטרונאי, כאמור, זה שהוא מסביר לנו גם את הסברות. הוא מסביר, שהדגשתי את זה בקטע, הוא מעמידו למזרח ודופקו לדופן דרומית, כדי שיהיה לסוכתו זווית. זה מה שמעניין את רב. לעומת זאת אומרים לו רב כהנא ורב אסי, כן? ולעוקמה כנגד ראש תור ברוח מזרחית, ולא סמוך לרוח דרומית, אלא כנגד פי הסוכה, ומאי כנגד ראש תור, כנגד רוח מערבית, כדי שיראה פתחה של סוכה שווה, בסדר? וגם יצא לי עם כיווני השמיים טוב, בסדר? זה מערב, זה דרום, זה מזרח, זה ההצעה של רב קנה ורב אסי, בסדר? זה צפון. הצפון בטוח פרוץ, מצפון תיפתח הרעה, אין מה לעשות, בסדר? אבל הם אומרים, בוא תעמיד את זה פה, ואתה מייצר פתח, חוויה של פתח, בסדר? מה? בסדר, בסדר, הכל בסדר. אז בעצם נחלקים רב קנה ורב אסי עם רב, איפה, איך עדיף לייצר את הסוכה? אבל אני חושב ששניהם לדבר אחד נתכוונו. כלומר, שניהם חושבים על אותו היגיון. מה הופך סוכה לסוכה יותר יציבה או סגורה? רב אומר בצדק שזוויות זה דבר שסוגר סוכה. כל אחד שבונה פה משהו מבין שעוצמה של חומר נוצרת מהזווית. אם שאני בונה את הסוכה של חמותי, שהדופן שלה מאוד מאוד ארוכה, אם אני לא שם על ההתחלה שתי זוויות, זה די מהר יפולי. וגם אם אני שם זווית אחת, הגיוני שזה יפולי. בסדר? אבל שיש לי שתי זוויות, כבר אפשר לדבר על סוכה. רב קנה ורב אסי אומרים, לא, אני רוצה שזה יהיה, תראו בלשונם, לעשות לפתח מעולה הנראה כפתח מתוקן. בסדר? הם רוצים שזה יהיה נראה כפתח, ומבחינתם זה יותר מה שהופך את הסוכה למבנה וסוגר אותה. על כל פנים, זו שיטת הגאונים, שיטת רב נטרונאי. רשי, נקצר בדבריו, רשי אומר את רב, הוא מסביר ככה גם, כנגד היוצא. רק שנייה,
אנחנו צריכים להוסיף פתח. אם אתם זוכרים בירושלמי, אמרנו שסוכה היא שער, ולכן למדו. אפשר. ולכן יכול להיות שמי שסובר שער, סובר שזה מהות הסוכה. כמו שאצל בשבעת ימי המילואים כתוב עם פתח אוהל מועד לא תצאו, הם היו בחוץ, רוצים לתת לסוכה חותם של פתח, אלא אז לכאורה היה צריך לדרוש שלא יעשו מחיצה שלמה, אבל אני לא חושב שזה אחד.
כן, אבל נכון, הם יצרים, הם מדגישים את הפתח ולא את היציבות, אפשר לראות את זה כשתי תפיסות הפוכות, כמה אני רוצה יציב, עד כמה אני רוצה פתוח, אבל גם פתוח צריך תיחום, כדי שיהיה פתח כפי שנראה בהמשך בדין צורת הפתח. נכון, מנסה ליצור פתח. אני רק אגיד שהרב נטרונאי ממשיך והוא אומר שלהלכה נפסק כרב קהנה ורב אסי, כי רב שתיק להם ולא עונה להם, ויש לו עוד ראיה שלא נעמיק בה, שהיא מסבירה איך הוא קרא את הסוגיה הלאה. הוא קרא את רבה שאומר וניתרת נמי בצורת הפתח כיושבת על זה, והוא אומר איזה משמעות יש לצורת הפתח בשיטת רב, אין מה לעשות צורת הפתח. ברור שכשרבה מוסיף צורת הפתח, הוא מוסיף אותה על רב קהנה ורב אסי. כך הסביר רב נטרונאי את הסוגיה, הסבר מקורי, מה זה מקורי? הוא קדום יותר מכל הסברי הראשונים, בסדר? אבל הראשונים לא הלכו בדרך הזו, גם לא פסקו כרב קהנה וכרב אסי, וגם הסבירו את ראש תור בצורה אחרת. כן, מה? נכון, צורת הפתח זה על כל הדופן, כן, מסכים. הלאה. עכשיו, שיטת רשי, בוא נדלג עליה, בסדר? רשי באופן פשוט, את רב מסביר אותו דבר, את רב קנה ורב אסי, איך רשי מסביר? אף אחד לא יודע. אף אחד לא הבין, יש בזה מחלוקת גדולה באחרונים, כל אחד מפרש קצת אחרת, בסדר? מי שאוהב ציורים, אז יש כאלה שהסבירו את זה ככה, יש כאלה שהסבירו את זה ככה, בסדר? לא, לא, לא. אני מדבר בתוך שיטת רשי. בתוך שיטת רשי יש כמה הסברים מה התכוונו רב קנה ורב אסי, מה זה יעמיד כנגד ראש תור, יש בזה מחלוקת בין המהרש"ל למהר"ם, לא משנה. אני לא רוצה להעמיק לשיטת רשי, אבל אני רוצה כן להיכנס בקצרה לשיטה נוספת, שהיא שיטת הרמב"ן. הרמב"ן במלחמות, כאשר הוא חולק על הסבר בעל המאור לסוגיה, בסדר? אז הוא מסביר את רב, וזה מבלבל, בסדר? הוא מסביר את רב קצת כמו שרב נטרונאי הסביר את רב קהנה ורב אסי. כלומר, הוא מסביר שכשרב אמר כנגד היוצא, הוא לא התכוון לעשות עוד זווית, הוא התכוון דווקא פה או פה, בכל מקרה לא צמוד לדופן. ובאמת, זה לשון רב בירושלמי. ראיתם את רב בירושלמי? מופיע לכם בדף מקורות, נראה לי אפילו מודפס. כן, הדפסתי את זה? כן. רב אמר, זה בעמוד 2, אותה של טפח צריכה שתהיה משוחה מן הכותל טפח. אותה של טפח צריכה שתהיה משוחה מן הכותל טפח. רב אומר, אני רוצה שזה יהיה רחוק לפחות טפח מהכותל. לפחות ככה. עדיף אולי יותר, אבל אני לא רוצה שהיא תהיה צמודה לכותל. הפוך מאיך שאנחנו מבינים את רב על פי רשי בבבלי. אנחנו הבנו שרב רוצה את הטפח כמה שיותר צמוד כדי לייצר זווית? לא, לא, לא. רב רוצה כמה שיותר רחוק. הוא מוכן להסתפק במרחק של טפח, כי זה כבר מייצר בידול. ושמואל עונה לו ואומר לו, אפילו היא כנוסה כמה, רואים אותה כאילו היא יוצא. כן? אל תדאג, גם אם היא יותר קרובה, עדיין רואים אותה כאילו היא יוצא. אבל באמת מה שאני רוצה זה שהדופן השלישית תצא ותתרחק מהדופן הראשונה. קורבן העדה כדרכו רוצה להסביר את רב בירושלמי כמו רב בבבלי, בסדר? ולכן הוא מוחק את המילה טפח מהמחיקה שלו. אני דווקא עוד יותר מוכיח שהיא צריכה להיות משוחה טפח, שבדיוק זה מה שרב התכוון, אבל זה לא אני אומר, הרמב"ן חשב ככה, הרייבד חשב ככה, הוא הביא את הירושלמי הזה כראיה לשיטתו, בסדר? שצריך דווקא ריחוק מהכותל טפח. אני רק יעיר על זה, ששיטת הרמב"ן בהקשר הזה, לעניות דעתי, היא נותנת את המשמעות אולי הכי מקורית לאותו טפח. אני מסביר מה אני מתכוון. למה טפח מועיל בסוכה, כדופן שלישית? למה טפח מועיל? שתיים כי חתם שיש אפילו טפח. למה הטפח הזה מועיל? מה? הלכה למשה מסיני, שמה היא אמרה? שהטפח הזה הוא? אפשר לעשות טפח, אבל מה אפשר לעשות טפח? דופן, נכון? הטפח הזה הוא דופן. כשאני רוצה ליצור דופן, אני לא מנסה לייצר זווית או לייצר פתח. אני מנסה לייצר דופן. פשוט יש לי חידוש. מחודש מאוד. שהדופן הזאת יכולה להיות טפח. זה מה שאכפת לרב על פי הירושלמי, על פי הרמב"ן. הוא אומר, דווקא אל תצמיד אותה, נכון? אתה מייצר סוכה יותר חזקה, אבל מי דיבר על סוכה חזקה? אנחנו רוצים סוכה שיש לה שלוש דפנות. אחד, שתיים ושלישית, אפילו טפח. בסדר? לכן, אני במובן מסוים רואה את רב כמשמר בצורה הכי מקורית את כוונת שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח. עד כאן שיטת רב שמותירה את הטפח על כנו, והיא... אפשר להגיד נזנחת בהמשך הסוגיה, לדעת רוב ככל הראשונים, ואנחנו לא הולכים עם רב. אם מי כן הולכים, אחרי זה מופיעה שיטה נוספת של המוראים שאנחנו פחות מוצאים אותם בדברי ההלכה, רבי סימון ורבי יהושע בן לוי.
רגע, דילגת על רב קנה ורב אסימון.
לא, לא דילגתי, לא דילגתי, התייחסתי...
זה אליהם?
לא, אני לא חוזר אליהם, התייחסתי אליהם ברב נוסרונן, והתייחסתי ברשי ואמרתי שאני לא מתייחס.
ישנה ש... לא, יש כאן סיפור, יש כאן דרמה, הרב חנן.
אי אפשר להיכנס להכל הרב אייל, במחילה.
לא, זה מדהים, אתם פשוט מפסידים את הסוגיה ככה. אני חייב להראות לך.
על איזה ראש תור אתה מתכוון?
לא.
אתה מתכוון לריטווה?
לא, אז הריטווה מבלבל. שקוראים את הסוגיה, שואלים. והירושלמי, רב קנה ורב אסי, סוברים כשמואל.
נכון.
ובבלים, פתאום אומרים, שעמידנו כנגד ראש תור, איך אתה מסביר את הסתירה הזאת? וואי, זה ממש נפלא, אני מסביר. אין מבינים. אין
מבינים.
הם אמרו אותו ככה. נכון, זה רב. ואז הם שואלים אותה, תגיד לי, מה הבעיה שלך לעשות כל שמואל? שמואל הרי עושה ככה, נכון? הם אומרים לו, יעמידנו כנגד...
רגע, מה שמואל עושה לו?
שמואל עושה ככה, שמואל לוקח את כל המסלול הזה ומשחק בו, תעמיד את זה איפה שאתה רוצה. אומרים לו, מה יקרה אם תעמיד את זה כאן? מה יקרה אם תעמיד את זה כאן? ויעמידנו, אז הבעיה היא שהייתה לנו בבבא בתרא, שיבצר ראשתו, זה תמיהה, זה לא שיטה, זה בכלל לא שיטה בבבא. הם תמהים, מה אתה חושש שזה מה שיקרה? למה הוא שותה? מה רבים לך למה שחשבתי? מה אתם מייחסים לי? סברה כזאת. זה השייך לעולם של קניין מגרשי ורב בתרא. זה בכלל לא שיטה. רב קנה ורב אסי בבבלי זאת לא שיטה. זאת תמיהה שרב כאילו מזלזל בה. לא מוצא נכון לענות עליה.
כן, רק יגיד, בתוך דברי הרב אייל, הובלה פה משהו שניסיתי להתחמק ממנו, בסדר? שיש סוגיה מקבילה. שבה רב כהנא ורב אסי חולקים בגדר ארוך כנגד הקצר או ראש תור. סוגיה בדיני קניינים, אדם שמקנה לחברו שדה, ובצד אחד הוא מקנה לו חלק ארוך, ובצד שני חלק קצר. שרב אומר, בסדר, שהוא הקנה לו רק על פי הקצר, רק עד איפה שהקצר למול הארוך, שם זה נחשב השטח, ורב כהנא ורב אסי גם שם שואלים אותו, למה לא לראות את הדברים כנגד ראש תור, וגם שם רב שותק להם. אז הרבה מהראשונים השתמשו בסוגיה הזו כבבואה לקרוא את סוגייתנו, בכל מיני אופנים הרב אייל, הצגת אופן אחד מתוך אני חושב 10 בערך שיש בראשונים לקרוא על מה בדיוק הם מחלקים במחלוקת הזאת בין ראש תור, וזה לפעמים גם שיטות אפילו הפוכות, יוצא שמה שרב אמר לחלק מהראשונים זה מה שרב כהנא ורב אסי התכוונו. אני שוב חוזר, אני מסביר את רב בצורה פשוטה על פי הירושלמי דווקא, בסדר? שבדומה למה שאתה אמרת, מה זה אני? הרמב"ן הסביר את רב על פי הירושלמי, שמה שאכפת לרב זה שהטפח הזה יעמוד בפני עצמו ויהיה דווקא נבדל מהטפחים האחרות, ובאמת לפי זה רב קנה ורב אסי, קושייתם היא קושיית שמואל, כן? של מה אכפת לך שזה כל כך רחוק, אתה יכול לעשות את זה גם כן צמוד. מחזיקים? אוקיי. בוא נצעד צעד הלאה. רבי סימון ורבי שמעון לוי אומרים שכאמור מבטלים את דין הטפח. מבטלים את דין הטפח. סליחה, אמרתי את זה קיצוני מדי, נכון? מה הם עושים? משנים את דין הטפח. עושה לו טפח סויחק ומעמידו בפחות מגימל כדי שיהיה מה? רוב? רוב דופן? כן, לבוד, שהלבוד מה יוצא? רוב דופן? אז כבר שמו לב הראשוניים שזה הרבה יותר מרוב דופן. בשביל רוב דופן, אם דופן זה 7, אני צריך 3.5. 3.6, בשביל 3.6 אני לא צריך טפח שוחק, מספיק טפח רגיל, ולהעמידנו בתוך ג', נכון? תעשו את החישוב, 2.9, אני שם שם עוד טפח רגיל, אני ב-3.9, אני הרבה יותר מרוב דופן. רוב דופן זה 3.6. טוב, אפשר להגיד לא דק, ולא חומרה לא דק. הראשונים באים ואומרים, צריך פה שיעור ניכר, שיעור של 4 טפחים אני מנסה ליצור. לכן אני עושה טפח שוחק, לייצר בעצם דופן, רוב דופן, אבל זה אפילו לא רוב, 4 טפחים, שיעור בפני עצמו. אם זה היה רוב דופן, זה היה 3.6. 4, זה אומר שאני ממש מנסה לייצר דופן. הערה רק כדי להתעורר, בסדר? רק כדי להעיר אתכם. זה לא מילתא דבדיחות, זה דבר אמיתי, אבל גם לא ברמת עבורת. בסדר? שמה זה טפח שוחק, נכון? הביטוי טפח שוחק כמה פעמים מופיע בשף? מישהו בדק? אני לא בדקתי. אני מנחש שרק בסוכה, אבל אני לא בטוח. מישהו בודק תוך כדי? רק סוכה? רק אצלנו? פעמיים בסוכה אבל. יש בפסחים? אני שואל, יש משהו שהוא לא בסוכה? אוקיי. ביטוי טפח שוחק זה לא איזה ביטוי מאוד מאוד מפורסם בשס, שמיובא לפה מסוגיות אחרות שמכירים בהם טפח שוחק. זה חידוש של רבי סימון ואיתמר רבי שוב בן לוי. וסתם בשביל השחוק, בסדר? בשביל שהטפח קצת ישחק. למה זה נקרא טפח שוחק? אז... הראשונים מסבירים, טפח עצוב הוא מקובץ, הוא כזה. טפח שוחק הוא פתוח, אתה פותח את האצבעות, וכאילו יש איזשהו שחוק. אז בשביל השחוק אני אומר שכבר ראינו את הטפח הזה מופיע בסוגייתנו, נכון? הטפח הופיע בסוגייה, בארון תשעה וכפורת טפח. מה אמרנו אז על הטפח הזה? מה מבטא שיעור טפח בחזל? לפחות באגדה. מה אמר שם רבונה, קרובים, אפר אברה ואפר דודה? מה זה טפח? טפח זה פנים, פני הכפורת, מכאן שהכפורת צריכה להיות לפחות טפח. אז מה זה טפח שוחק? שהפנים מחייכות, פנים מחייכות ומהירות, ולכן הן מתרחבות, כשאדם מחייך, פנים שלו מהירות ומתרחבות.
אין שום צורך בטפח שוחק.
כן.
אין שום צורך, מכיוון שרוב דופן של 7 זה...
3.5, 3.6.
זה לא 4. ויותר מזה, כאשר מדברים על 4, לא מדברים על 4. זמן שזה...
כן. אז אני לא, אני תכננתי להגיד את זה ברמת הוורט, בסדר? שבהקשר הזה גם, שוב, אני הולך כבר ממש, ממש לעולמות המחשבה. שאפשר להבין ששתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח, גם בלי להשתמש בארי שמדבר על שמאלו תחת לראשי וימינו תחת בקני, כן? הארי הרי אומר שמי שהגיע לסוף דף המקורות, שימינו תחת בקני, שמאלו תחת לראשי זה ראש השנה ויום הכיפורים. האהבה של סוכות של ימינו תחת בקני מורכבת משלוש פרקים של היד. בסדר, ימינו תחבקני, אז יש לנו שתיים כלחתן, שתיים כלחתן שזה מהכתף ועד המרפק, מהמרפק ועד שורש כף היד, והשלישית אפילו טפח, זה החלק הזה. אבל אם ממשיכים עם זה יותר הלאה, הרי גם נכנס לדקות יותר מזה. הוא אומר שהשתיים כלחתן, הן בעצם מחבקות רק את האחור שעומד מולי בן אדם, ואני נותן לו חיבוק עם יד אחת, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, בסדר? אז הזרוע, החלק הזה של הזרוע משמש בשביל הכותל הימנית שלו. החלק הזה של הזרוע משתמש בשביל הגב שלו, נכון? הבנתם? איפה אני מגיע לפנים שלו? רק בטפח. רק בטפח אני מגיע לחלק הפנימי של האדם ומחבק אותו חיבוק שהוא לא רק מגן עליו. בחיבוק, כאילו, אם ננתח את החיבוק האנושי, אז בחיבוק יש פן שמבדל את האדם מהמרחב. אני מחבק אותך, אני לא מחבק אף אחד אחר. עכשיו זה שנינו פה ביחד, כן? אבל הוא עדיין לא נותן פנים. הטפח הוא זה שמחבק גם את הפנים, שנותן גם קשר ואהבה. אז הטפח השוחק הוא טפח של הערת פנים שמגיע לסוכה. זה וורט. למי שטעה, אני לא אומר את זה כאמירה הלכתית למדנית, אני אומר את זה כוורט על הסוגיה, יכול להיות שיש באמת או לא, שנגיע לעולם האמת, נדע. אני לא יודע. אני חוזר לרבי סימון ואיתמר רבי שמעון לוי, זה רק היה כדי להעיר אתכם. טפח שוחק בפחות מגימל ומכשיר את הסוכה. שתי הערות על שיטתו. הערה ראשונה, עיר הרב ראם כבר, שהטפח באמת לא צריך באמת טפח שוחק, ודייקו מזה הראשונים שאנחנו מעמידים פה משהו עם קיום עצמי. זאת אומרת, אם עד עכשיו חשבנו שהטפח בעצמו הוא כמעין דופן, עכשיו אנחנו מגלים שמנסים באמצעות הטפח ליצור משהו שהוא מעין דופן. זה לא שהטפח בעצמו, הטפח, השוחק, פלוס הלבוד, מייצרים לי עמידה של ארבעה טפחים. הערה שנייה, והיא חשובה. מתוך ניתוח דברי רבי סימון אנחנו למדים, ובעיקר מתוך דבריו לגבי סוכה עשויה כמבוי, אנחנו למדים שהוא גם קרא אחרת את הביטוי שתיים כהלכתן. וזה גם חידוש בסוגיה שמובלע. שאפשר לקרוא את שתיים כהלכתן, שתי דפנות כהלכתן מבחינת השיעור של שבע טפחים. אבל לא ככה קרא רבי סימון. הוא הבין שתיים כהלכתן כשתי דפנות דעריבן, שתי דפנות עשויות כמין גם. לכן רק במקרה הזה הוא הכשיר שלישית אפילו טפח, טפח שוחק, אבל רק במקרה הזה. בסוכה עשויה כמבוי, הוא לא מכשיר את זה. הוא מצריך פס ארבעה שמעמידו בפחות משלושה ומייצר דופן שלמה. בלשון אחרת, ואמר את זה הר"ן ואמר את זה הריטב"א, סוכה צריכה להיות מורכבת משני חלקים שונים במהותם. חלק ראשון זה שניים כהלכתן, והשניים האלו הן מתכתבות אחת עם השנייה, הן חייבות לייצר זווית. אחרת אין כאן בכלל, אי אפשר להתחיל, אין כאן סוכה בכלל. ושלישית, אפילו טפח, שזה הטפח השוחק, שאם תרצו, נותן משהו אחר מהשתיים כהלכתן. השתיים כהלכתן, ושוב, אני יודע שזה נשמע דרשני, אבל תיכנסו לתמונה הזאת, כן? השתיים כהלכתן מעניקות פינה באמת שאפשר להיסגר בה ולהיות מוגן משתי רוחות. בסדר? ובאמת בלעדיהם אין סוכה, כי זה משהו שעוד שנייה ייפול, וזה גם משהו שלא נותן לי אפילו את ההגנה המינימלית. כן? אני פרוץ מכל רוחותיי, אבל אני חייב שתיים כהלכתן. השלישית באה למלא תפקיד אחר. השתיים כהלכתן באות למלא את התפקיד הפיזי. השלישית באה למלא את התפקיד, אם תרצו, הרוחני יותר, הדימוי יותר. בסדר? אבל הדימוי לא עובד בלי הפיזי. קודם כל פיזי, כאילו קודם כל סוכות ממש, אחרי זה ענני כבוד. קודם כל שתיים כהלכתן, אחרי זה שלישית אפילו טפח. עד כאן ניתוח פשוט של שיטת רבי סימון ואיתמר רבי יהושע בן לוי. עדיין לא נכנסתי לשום דבר מסובך, עכשיו אני רוצה טיפה לסבך. כן, בכל רק, רצית להגיד על זה?
רק שלפי
התוספות
זה
בנדר
הרבנה.
אתה אומר משהו יותר חריף, זה לא רק שהטפח שוחק הוא חומרא דרבנן במובן שהוא שוחק ולא רגיל. כל העניין הזה של טפח שוחק אפשר לראות אותו כדרבנן, בסדר? כי מהתורה, הלכה למשה מסיני, שתיים כהלכתן, ושלישית אפילו טפח, בסדר? אפשר לראות את כל הטפח שוחק מדרבנן, או אפשרות ביניים שהטפח שוחק הוא גם כן דאורייתא, אבל צורת הפתח שתכף נגיע אליה היא מדרבנן.
יותר
קיצוני? כן, אבל בירושלמי אני לא חותם על זה שהביטוי מדבריהם כוונתו מדרבנן. לא חותם על זה. הוא חולק על זה שיש כאן הלכה למשה מסיני בזה שהוא קורא לזה מדבריהם. צריך לבדוק את זה באופן יותר שיטתי.
הלכה למשה מסיני מדרבנן.
עוד פעם?
אמירי כותב הלכה למשה מסיני מדרבנן.
כן.
זה נושא ארוך.
לא זוכר באיזה נושא שלמדנו בעיון, ראינו שיש הלכות למשה מסיני שחייבים לומר שם מדרבנן. מה? בקידושין? על מה?
מה בחגיגה? הלכה למשה מסיני,
המון ומואב מעשרים מעשר אני בשביעית, זה כבר הלכה למשה מסיני שחייבת להיות מדרבנן. טוב, שנייה, אז עכשיו עד כאן היה פשוט, נכון? צועד צעד הלאה. כאן נכנס לתוך הסוגיה הרבה, שברים תרועה. כאן נכנס לתוך הסוגיה הרבה ואומר, משפט שקשה להבנה, אמר רבה ואילה ניתרת, אלא בצורת הפתח. למה זה משפט קשה להבנה? כי נשמע שרבה לא קרא את הסוגיה לאל. נשמע שרבה לא מכיר את התנאים שאומרים ששתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח. הוא אומר שהדופן השלישית אינה ניתרת אלא בצורת הפתח. זה הדרך היחידה להתיר אותה. זה מה שנשמע מדברי רבה. בגלל שזה דבר שאי אפשר לאומרו, מביאה הגמרא שתי איקא דאמרי כדי להסביר מה התכוון רבה. הוא בוודאי לא התכוון לממרה שלו ואינה ניתרת אלא בצורת הפתח. אי אפשר להגיד כן. מה הוא התכוון לומר? וצריכה נע מצורת הפתח. היא צריכה גם, לא מספיק הטפח שוחק, צריך גם צורת הפתח. או אפשרות שנייה, וניתרת נע מבצורת הפתח. הוא לא בא לבטל את הטפח, הוא בא להגיד, או להוסיף עליו עוד צורת הפתח, או להגיד שאפשר גם עם צורת הפתח בלעדיו. אבל הוא לא בא למחוק את הטפח מן העולם. וזו הדרך הפשוטה בהבנת הגמרא. הדרך הפשוטה בהבנת הגמרא שרבא אמר רק שתי אפשרויות. זאת אומרת, הוא אמר משפט אחד סתום, ובגלל שהוא סתום ובלתי ניתן לפירוש, פירשה בו הגמרא שתי אפשרויות. המשותף לשתיהן, עדיין יש חידוש עצום בדברי רבא. הוא בא ואומר שאל תחשוב שהטפח המקודש עובד כאן לבד. או שהוא בכלל לא עובד לבד והוא צריך צורת הפתח איתו, או שהוא עובד לבד, אבל אפשר גם כן לעבוד עם צורת הפתח, עוד משפט אחד, ובכך גם רבא מכניס לנו מושג חדש למערכת, כי עד כה לא דיברנו על צורת הפתח, וצורת הפתח עובדת בצורה שונה לחלוטין מטפח. רק תשימו לב לרמה הכי בסיסית, טפח זה חומר, לכן יש לו שיעור. צורת הפתח היא לא חומר, אפילו קנה על קנה וקנה על גביו, זו צורת הפתח. יש בו היבט חומרי מסוים, הגמרא בעירובין דף י"א אומרת, שהוא צריך להחזיק, להיות מסוגל להחזיק דלת של קנים, של קשים. הוא צריך להיות עקרונית ראוי לפתח. כי מה? כי צורת הפתח, אם נדבר בשפת בני אדם, הוא בא להפוך מקום פרוץ למקום פתוח. יש הבדל דרמטי בין פרוץ לפתוח. פרוץ זה חסר הגנה לחלוטין. פתוח, אנשים יכולים להיכנס, אבל זה כבר מרחב שפוטנציאלית הוא מוגן והוא מייצר תחושת תיחום מהחוץ, ומי שרוצה לעבור צריך לעבור בדרך באיזשהו פתח. אבל צורת הפתח וטפח עובדים בצורה שונה לחלוטין, ויהיה ביניהם חילוקי דינים קשים, כי טפח זה חומר וצורת הפתח זה רוח, זה דימוי, בסדר? מה שעושה רבא הוא בא ואומר, אל תחשוב שהטפח מתיר את הסוכה. הוא לא מתיר את הסוכה לבד, חייבים צורת הפתח איתו. לחילופין הוא אומר משהו יותר רך. תשמע, התנאים אמרו טפח, אני לא יכול לחלוק עליהם. אבל אני רוצה להעיר את תשומת לבך לכך, שאתה לא חייב לעשות טפח. אתה יכול לעשות צורת הפתח, וזה יעבוד לך באותה צורה בדיוק. כן.
של צורת הפתח? לא, אומר שחייב. לא, היא לא תהיה אופן מעליה, בלי שיהיה בה גם טפח, זה גם צורת הפתח.
כן. ולא קורה לזה לעקור לגמרי. לעקור לגמרי זה להגיד שלא צריך טפח והוא לא מעלה ולא מוריד. אבל להגיד שאתה כן צריך טפח ופשוט צריך שיהיה איתו גם כן צורת הפתח, זה לא עוקר. אני לא יודע למה אתה קורא לזה דופן מעליה. אז שוב, אתה מניח שאתה יודע מה זה דופן מעולה, אבל זה בדיוק מה שהסוגיה בבררת, מה זה דופן מעולה. והיא אומרת, דופן מעולה צריכה טפח וצורת הפתח. הייתי יכול לחשוב שהיא צריכה רק צורת הפתח. הייתי יכול לחשוב שצורת הפתח לא תעזור. ברב הזה אומר, רק עם שניהם יחד זה עובד. זה גם שאלה איך מדמיינים את זה, איך אתה מדמיין טפח וצורת הפתח? לשיטת רב ברשי, סליחה, לשיטת רבי סימון ואיתמר רבי שומן לוי, עושה לטפח שוחק בפחות מגימל, איפה עושים צורת הפתח? מהטפח עד לקצה? נו, אז כן יש פה חידוש, שסוף כל סוף הטפח הזה סוגר לי לפחות את רוב הדופן, ורק השאר אני סוגר עם צורת הפתח. גם לדידך, זה לא בדיוק דופן מעליה. מה שמיכאל מציע, זה שמה שרבא מתכוון לפי הלישנה הזאת, של וצריכה נע מצורת הפתח, זה את הדבר הבא. אני עושה, למה זה אותו אחד שעבד קודם, נכון? כן. אני עושה שתי דפנות דעריבן. בסדר? לא, הוא לא עובד. תבורך מנשים. אני עושה שתי דפנות דעריבן, עושה טפח שוחק בפחות מגימל, בסדר? עושה טפח שוחק בפחות מגימל, ואז עושה צורת הפתח לפה. מה? לא, ציירתי פחות מגימל כאילו. ואז עושה את צורת הפתח לפה. אז מקשה מיכאל, מה זה? זה דופן מעל יתה. מה צריך בשביל זה רבא? מה צריך בשביל זה הלכה למשה מסיני? אני אומר, לא בדיוק, עדיין יש פה חידוש, שלפחות חצי מהדופן אתה בונה באמצעים של טפח ולבוד.
לא מסכים, מי אמר לך שצורת הפתח מועיל בסוכה?
זה מה שאני אומר. מה זה דופן מעל יתה, זה אתה מניח שאתה יודע מה זה, אבל בסוכה זה חידוש. שמה? אינה חינמי. אינה חינמי שפה אם אני אנסה לעשות ככה בעוד דופן, זה לא יעבוד. משמע שזה לא דופן מעל יתה, זה כולה בדופן שלישי. הלאה, שנייה, אני האמת היא, הייתי בטוח שכבר בשלב הזה, כולם הזדעקו עליי, כי אין אף אחד כמעט אולי בכלל שהסביר את הגמרא כמו שאני הסברתי. המאיר הסביר ככה, ועוד ראשונים, אבל גם בעל המאור, הערוך הסביר ככה. אבל בכללי, רוב ככל הראשונים, שלרבה יש רק שתי לשנות. וניתרת נמי או וצריכה נמי. רוב הראשונים תפסו, מה? לא, לא, לא סופרים בכלל. הערוך, המאירי שלא ראיתי, אבל הערוך...
יש שאלה אליך, הרב אלחנן, יש דעת בעולם שאפשר לעשות שלוש מחיצות בצורת טפט על בסוכה?
אני לא מצאתי.
מה? אין דבר כזה. בשבת אפשר, מחלוקת ראשונים. בקילה אפשר מחיצה אחת. כלומר, זה לא מחיצה מעל יתה, ממש לא.
אני מסכים. לכן אני טוען שהסוכה מורכבת משתי חצאים, שני חלקים שונים. חלק אחד הוא חלק ייחודי לסוכה, שהוא בעצם המחסה והמסתור של הסוכה, שכולם מסכימים עליו. בסדר? וחלק שני שהוא חלק העטיפה שחולקים איך לעשות אותו. אני אומר, רשי ועריף וכל הראשונים שאתה רואה שאתה על הדף, לא פרשו ככה, פרשו ברבה שיש שלוש לשנות. בסדר? יכול להיות שגם הייתה להם גרסה טיפה, הייתה להם גרסה טיפה שונה בגמרא, שיותר מראה לכיוון הזה שלרבה יש שלוש לשנות. אבל עכשיו בוא שנייה נקרא את רבה עם שלוש לשנות ונראה שאי אפשר לקרוא ככה. לשנה ראשונה אומר רבה ואינה ניתרת אלא בצורת הפתח. לשנה שנייה אומר רבה וצריכה אינה מצורת הפתח. לשנה שלישית אומר רבה וניתרת נמי בצורת הפתח. החלפתי בין השנייה לשלישית. אם אנחנו לוקחים את הלשנה הראשונה כפשוטה, אומר כאן רבה, כמו שהקשיתי קודם, דבר בלתי מתקבל על הדעת. מה, חייבים? רק צורת הפתח כדי להתיר דופן שלישית? לאן הלך הטפח הקדוש? איפה? רבה מחק אותו? ובאמת מדברי הריף נראה שכך הוא הסביר, הוא אומר, ללשנה הזאת של רבה לא אכפת לנו לטפח בין ישנו בין אינו. תסתכלו בריף שלפניכם. כן, אומר הריף, בקטע המודגש, להך לשנה דאמרת אינה ניתרת אלא בצורת הפתח, לא אכפתן בטפח בין ישנו בין אינו. זה המילים הכי מעליבות אי פעם שנכתבו על הלכה למשה מסיני. בסדר? יש לך הלכה למשה מסיני שצריך טפח, ושזה מה שמתיר את הדופן השלישית. בא רבא ואומר, אינה ניתרת אלא בצורת הפתח, לא אכפת לי להי טפח בין ישנו בין אינו. זה כל כך לא מסתבר ולא מתקבל על הדעת, עד כדי כך שבאמת הראשונים הסבירו אחרת. רשי הסביר שאינה ניתרת אלא בצורת הפתח, הכוונה היא, את הטפח עצמו אתה הופך לצורת הפתח. אתה לוקח חצי טפח פה, חצי טפח שם, שם על גביהם קנה, ובכך מכשיר את הסוכה. שימו לב שזה יצור כליים, בסדר? יצור כליים בין חומר לרוח. כי טפח עובד מכוח החומר שבו, וצורת הפתח עובדת מכוח הפתח שהיא מייצרת.
זה לא יצור כליים, חצי טפח זה חצי בלון.
מה הרב מתכוון לומר? שזה יותר גרוע מיצור כליים? שאין שם כלום, כן? מה זה חצי טפח?
שיטה משונה.
שיטת, נכון? זה שיטת רש"י.
צורת הפתח לא צריכה כלום, אין עובי. עכשיו אתה יוצא, אתה יודע, צורת הפתח עם חצי. מה החצי הזה עושה לך?
כן.
אתה רוצה לחי, תשים לחי. אתה רוצה טפח, תשים טפח. מה זה השעת
כן, הזה? זה באמת זה חידוש אדיר שאין אותו בשום תחום אחר בהלכה, שאני צריך צורת הפתח, אבל שהיא לא עשויה כמו הגמרא בעירובין י"א, קנה וקנה עם קנה על גביהן, אלא עשויה מאיזה דיקט, איזה קרש 2 על 10 שאני חוצה ל-2, שם כל אחד בקצה של הדופן, ועליהם שם צורת הפתח. חידוש גדול של רשי, ויש שהסבירו ככה גם את הריף. שהריף אמר, לא אכפת לי בעי טפח בין ישנו בין אינו, לא הכוונה היא לא אכפת לי מהטפח בכלל, אלא אני לא צריך אותו כעומד בפני עצמו, אני יכול להשתמש בו כמייצר את צורת הפתח. לא נשמע כך דברי הריף. מחזיקים? יש הסבר נוסף בריף שאפשר להציע, אני לא זוכר אם זה הראש או הרן, שאומר, לא אכפת לנו להי טפח בין ישנו בין אינו, הוא מגיב לטפח השוחק של רבי סימון. הטפח הזה, באמת אנחנו לא צריכים אותו שאנחנו עושים צורת הפתח, אבל אנחנו כן צריכים טפח אחר, את הטפח של רב. אנחנו כן צריכים טפח כנגד היוצא, ורבה אומר, עליו שמים צורת הפתח. בסדר? אז זה גם עוד אפשרות להבין את דברי הריף, שהוא לא מחק את הטפח, הוא פשוט מחק את הטפח השוחק של, של רבי יושב בן לוי ורבי סימון, אבל כן השאיר על כנו את הצורך בטפח מקורי, בטפח של רב. פשוט ברגע שאתה עושה צורת הפתח, אתה לא צריך להחמיר בדיני טפח. אל תעשה לי טפח שוחק בפחות מג'. תעשה צורת הפתח על טפח רגיל. בכל אופן, שני מענקי הראשונים, הריף ורשי, נדחקים בלהסביר פה את הלישנה הקשה של רבה, שאומר שחייבים צורת הפתח, ובאים ואומרים, רבה לא מוחק את הטפח, אלא הוא שם צורת הפתח שמשתלבת עם הטפח ובתוך הטפח. ואני מודה שהדברים לי קשים ביותר, מה ראה רבה לקחת את הטפח ולהחליש את כוחו, כי בכל שלושת הלישנות הוא מחליש את כוחו, זה מה שאני רוצה לטעון. בלישנה של וצריכה נע מצורת הפתח, ברור שהוא מחליש אותו, הוא אומר, הטפח לא מסתדר לבד, צריך גם צורת הפתח. בלישנה של ואינה ניתרת אלא בצורת הפתח, הוא הכי מחליש את הטפח. הוא אומר, הוא בכלל לא עוזר, הוא צריך להפוך אותו למשרת של הצורת הפתח. וגם בלישנה של וניתרת נמי בצורת הפתח, הוא מחליש את כוחו של הטפח, כי עד עכשיו חשבנו שזה פתרון בלעדי, הלכה למשה מסיני, ופתאום אנחנו מגלים שהוא רק אופציה, ואפשר גם ללכת בדרכים אחרות. ולי יש קושי בזה, מה ראה רבא לבטל את עוצמתו של הטפח? ואני אגיד יותר מזה שרבא, הוא אמן דאמר שסוכה דירת, סוכה דירת, הרי בעינן. וממילא הוא היה אמור לקבל את הטפח הכי כפשוטו, שתיים כהלכתן, בשלישית אפילו, אפילו טפח. יצא לי טעות פרודיאנית, בסדר? שרבא הופך את הטפח לפתח. מה הוא רואה להפוך את הטפח לפתח? כן.
רגע שזה
דבר,
דילגנו כאן כאילו על סוגיה.
על מבוי?
כן. וככה הרבה כאילו ככה, אני מגיע לך בית המוגבים כאילו אמינו בתורה סיטה, שאתה פרומד על החבר, שרבא מדבר על מבוי. תמי לא. זהו, בא רגע שאומרים, ועכשיו כולם נוחים את זה, כמה כולם נוחים את זה, בגלל הסיפור. אבל אם לא היו עוברים את הסיפור, זה יושב בול על כל הדבר הזה, ואמרו לי למה לקחת נוח כאן הסיפור, יותר לזה כי תובת הפתח אני מכיר לי מבוי.
יש פה הצעה יפהפייה בעיניי שאני, חוץ מלהגיד שהיא יפה ושאף אחד לא חשב ככה בעולם הראשונים, חוץ מרבי יוחנן שלא ראיתי, אני יודעתי לא, חוץ מלחזור אליה ולהסביר אותה, אין לי מה להגיד עליה, כי באמת רוב מניין ובניין של הסוגיה לא הולך לשם, אבל אני אגיד רק את ההצעה. שרבא אומר ואינה ניתרת אלא בצורת הפתח, הצעה מבריקה שחלק מהלומדים פה למדו את זה ככה לפומריהטה של ריצת הגמרא. הרי בתווך בין ממרת רב לבין רבא הופיע שיטת רב יהודה לגבי סוכה עשויה כמבוי. ושם באמת רב יהודה אומר שמספיק טפח, ורבי סימון אומר שצריך פס ארבעה ששמים אותו בפחות מגימל. אומרים האחרונים, היושבים פה בבית המדרש, שכשרבא אומר שצריכה אינה מצורת הפתח, הוא מדבר על זה, הוא מדבר על סוכה עשויה כמבוי. היא סוכה באמת מאוד מאוד חלשה, אין לה אפילו כמין גם. שם שאתה עושה פס ארבעה, אתה מצריך נמי צורת הפתח. באמת הקושייה, חוץ מזה שזה שיטה יפה, הקושייה המאוד חזקה עליה זה מהסיפור, כן? שרואים ברב קנה ורב אסי, שהוא עושה טפח שוחק, אז משמע שהוא בא להתיר סוכה שעשויה כמין גם, ולא סוכה כעשויה כמבוי. לא, הם לא אומרים מוקים, הם אומרים שזה גם לפום ריאטה של הגמרא, כן? בכל, בכל לא שומעים אותך.
מהלישנה האחרונה של רבא, כן. מה הוא אומר? כאילו יש לו מבוי, הוא אומר, מה זה...
וניתן את נמי בצורת הפתח. כן? אתה יכול לעשות או פס ארבעה, או...
צריך ענה מצורת הפתח.
כן.
יש לך.
פס ארבעה, וצורת הפתח.
פס ארבעה זה בעצם פס שבעה.
נכון. נכון, וצריך גם צורת הפתח. שוב, אמרתי, חוץ מלהגיד שיש שיטה כזאת, אני שמח שאתה אומר שהיא קשה, אני חושב...
עוד כאילו, אומר, שלוש פנות לא מספיק, אתה צריך עוד משהו?
כן, הוא בא להחמיר בסוכה עשויה כמבוי. שוב, אני מגן על שיטה שאני לא סובר, אני מסכים, מה? אני אומר, לדעתי זה לא שיטה מרכזית בסוגיה, לא קיימת כל כך בראשונים. לעניות דעתי, גם אני קורא את רבא, אני קראתי אותו באופן אוטומטי כמהפך בכל הסוגיה, הוא לא בא רק להגיב למקרה הצדדי יותר של סוכה עשויה כמבוי, הוא בא להגיד משהו עקרוני, ואינה ניתרת. כל הדופן השלישית אינה ניתרת אליו בצורת הפתח. ככה אני קורא, ככה אני מסביר, ככה קראו רוב הראשונים וכך נפסק להלכה. אז אני, גם אם יש שיטה אחרת, אפשר לדון בה. הסיפור בוודאי, בוודאי, בוודאי מוכיח שמדובר על שתיים כעריבן. הבנתם למה? כי הוא רואה את רב כהנה עושה טפח שוחק בצורת הפתח. אז זה לא סוכה, עשויה כמבוי, כי אז לא היה עוזר לו טפח שוחק, הוא צריך פס ארבעה. לענייננו. נפסק להלכה כרבה, על פי רבי סימון, על פי האפשרות המחמירה ביותר ברבה. היינו, בצריכה נמי צורת הפתח. ככה נפסק בשולחן ערוך. אתה רוצה להכשיר דופן שלישית, אז אולי תשאל בן אדם ברחוב ויגיד לך, שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח. זה לא נכון. שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח שוחק שמעמידו בפחות מגימל ועושה לו צורת הפתח. ככה צריך להכשיר דופן שלישית, השיטה המחמירה ביותר ברבה. וכך נפסק להלכה, ולמעשה כאשר ההסבר הפשוט של צורת הפתח, זה כמו שציירת קודם מיכאל, זה שהצורת הפתח היא מהטפח ועד לסוף הדופן הוא עד לשבעה טפחים, זאת אומרת אתה מייצר דופן של שבע שעשויה חלקה מטפח שוחק בפחות מגימל וחלקה מצורת הפתח, וזו הדרך ההלכתית שהתקבלה להלכה בעם ישראל להכשיר דופן שלישית. אני רק חוזר עם הכרעת ההלכה הזאת לרבה, כן? ושואל, סוף כל סוף, מה ראית להמיר את הטפח בפתח? אין לי תשובה טובה לזה, אבל אני יכול להציע, שזה דווקא מסתדר עם תפיסת רבה של סוכה דירת הרי בעינן. סוף כל סוף הטפח חושב במושגים של קבע, הוא מקל בהם, אבל הוא חושב במושגים האלה, הוא אומר, בעיקרון צריך שבעה טפחים, אני אעשה טפח אחד. צורת הפתח היא כבר חושבת במושגים אחרים לגמרי, היא כבר לא חושבת במושגי חומר, היא חושבת במושגי רוח. רבה אומר, סוכה מורכבת, אני מסכים עם רבי יהושע בן לוי, רבי סימון, סוכה מורכבת משתי דפנות דעריבן, הן יוצרות את מרכיב החומר, והן צריכות להיות כהלכתן, מלאות, והכל בסדר. אבל בשלישית, אתה לא חייב בכלל להשתמש בחומר, אתה יכול להשתמש כולה בצורת הפתח, כולה, לגבי, זה ביחס לשיטה של ונטרת נמי בצורת הפתח. בסדר? או שהוא אומר, תשים שם חומר, כי זה מה שאמרו התנאים, ואנחנו לא חולקים עליהם, אבל אני רוצה שהיא תהיה גם תחומה, במובן של תחושת ההגנה שלך שנוצרת מהפיכת הפרוץ לפתוח, כי טפח לא עושה את הדבר הזה. פתח מייצר לך דופן חלשה. צורת הפתח מייצרת לך משהו יותר מעולה מזה בהקשר הזה, בסדר? כי מייצרת לך ידיעה שאתה פתוח אך לא פרוץ. זה ההבדל בין עיר פרוצה לבין עיר פתוחה. עיר פתוחה מבטא את ביטחון, עיר פרוצה מבטא את פחד, וזה מה שרבה עושה כאשר הוא מכניס את צורת הפתח. אני אגיד משפט, שני משפטים על עולם המחשבה. אחד, שבגלל שאני לא אעריך בו, הוא יישאר בגדר וורט, שזה חידושם של אדמורי גור, פת אמת והאמרה אמת, שהסתכלו על הסוכה, ויצא להם ששתיים כהלכתם ושלישית אפילו טפח, וצורת האות ה'. וה-ה' קשורה לתשובה. גמרא במנחות אומרת, שה-ה' זה האות של בעלי תשובה. שהבן אדם נפל מהפתח, אבל שמים לו איזה פתח קטן שהוא יכול להיכנס דרכו, בין הצ'ופצ'יק של ההי לבין התקרה של ההי. ובעצם מתבוננים על הסוכה, שפת אמת והאמרה אמת, במובן מסוים רואים את ההזדמנות למי שלא הלך לו בראש השנה ביום כיפור. בסדר, לא הלך לך, לא נחתמת בספרן של צדיקים. יש עדיין סוכות שהסוכה באה ועוטפת אותך ממקום אחר, מקום של אהבה וקבלה, ושמתי לך מקום, אומר האמרה אמת, כמו איזה עיר מקלט, ולכן היא עשויה כמין ההי. זה לא סתם שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח, הצורה הזאת מייצרת איזשהו ה' שהיא האות של בעלי התשובה. מי שירצה שיקרא שם, יש שם ממש דיוקים יפים בדרשות שלהם, איך הם קוראים את האות הזאת. כמובן שזה מסתדר רק לשיטת, רק לשיטת רב על פי הגאונים, או רב כהנא ורב אסי על פי חלק מהראשונים. זה לא מסתדר עם טפח שוחק בפחות מגימל, כי זה לא בדיוק ה', כן? זה מסתדר עם שיטת רב על פי רב נטרונאי. או הרמב"ן, סליחה, על פי הרמב"ן, ובירושלמי, שהטפח דווקא אתה עושה אותו רחוק מהשתי דפנות דעריבן. ורעיון אחר שמופיע בעולם המחשבה, וכבר בעצם דיברתי עליו לאורך כל השיעור, ובו פתחתי, שבאים ימים של אהבה אחרי ימי הדין, ונותנים איזשהו חיבוק, ובהקשר הזה אני רק אומר שזה יושב על השפה הלמדנית לדעתי בצורה שיותר ממה שנראה לעין במבט ראשון, בסדר? שאתה נכנס לרעיון הזה של ימינות החבקני כשני פרקין וטפח, אתה מבין שהם גם משמשים בתפקיד אחר בחיבוק. השני פרקין הראשונים משמשים יותר כיצירת המרחב והחציצה, יש בחוץ ויש בפנים, ולכן הם צריכים להיות שלמים. השלישית אפילו טפח הוא כבר מייצר משהו אחר. הוא אומר לזה שיושב בפנים, הנה תראה, הנה תראה את העטוף, הנה תראה את המוגן, הנה תראה את האהוב, והוא פועל בצורה אחרת. לכן הקלו בו חכמים ואמרו, לא צריך להיות אופן שלמה. אולי אפילו שוב, המינימלי הוא האידיאלי, עדיף שהוא לא יהיה אופן שלמה, כי הוא לא מייצג הגנה במובן של תיחום שלך מהמרחב, הוא מייצג הגנה במובן של אהבה של קדוש ברוך הוא אליך, שלא מתבטאת רק בסכך, אלא מתבטאת גם בשלישית אפילו טפח, וזה הרעיון של הארי. מתוך כך נתפלל שנזכה בחג הסוכות הזה, אחרי שחווינו שנתיים, חג סוכות שפחות בצורה הגלויה, לא התגלה בהארת פנים, שנזכה לחג סוכות ולחיבוק שלם של הארת פנים של שמאלות תחת לראשי וימינות אחד כן.